חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה נתניהו אמר ערב בישיבת הליכוד כי מלאכת הרכבת הממשלה לא פשוטה, אבל לא בלתי אפשרית. המטרה בהישג יד, אני מעריך שנוכל לעשות זאת. כבר מחר יחל נתניהו במלאכה. ראשית ייפגש עם ראשי מפלגות הגוש, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית, ובחמישי ייפגש בנפרד עם בנט. חבר הכנסת איתמר בן גביר שב ומעביר הערב כי לא יתמכו בממשלה הנתמכת על ידי עבאס.
אנחנו יכולים לחשוב בכלל על חברי כנסת כאלה שבקול שלהם אנחנו נקים ממשלה. לא יקום ולא יהיה. זה תהיה בגידה בציבור ששלח אותנו לכנסת. גם לגדעון סער, גם לנפתלי בנט, אין לכם מנדט ללכת איתם. עכשיו צריך לעשות ולעבוד עוד יותר קשה כדי להביא את גדעון סער ואת אנשיו שיבואו, ותאמין לי, תהיה ממשלה בעזרת השם אם הם יבואו טובה.
חבר הכנסת, גם בשמאל לא ברור איך מתכוונים להקים שם ממשלה, כשיאיר גולן ממרץ מבהיר כי לא יתמכו בשום מצב בבנט כראש ממשלה ברוטציה עם לפיד.
העם צריך לקבל ראש ממשלה שמייצג חלק פלח משמעותי וגדול בחברה הישראלית, ולא את נפתלי בנט. נפתלי בנט מי שימין קיצוני, אדם שרוצה לרסק את מערכת המשפט, ולדעתי לא צריך לעמוד בראש מדינת ישראל.
החברים החדשים של הכנסת ה-24 הצהירו אמונים. חברי הכנסת של חד"ש ובל"ד סרבו להצהיר, ובמקום הנוסח המקובל מתחייב אני, אמרו מתחייב אני להיאבק בכיבוש ובאפרטהייד. יושב ראש הכנסת סירב לקבל את ההצהרה, ולפיכך הם לא יקבלו שכר עד אשר יצהירו אמונים כמקובל. הנשיא ריבלין, שהחרים את ראש הממשלה נתניהו ולא העניק לו את המנדט באופן פרונטלי כמקובל, המשיך במסכת החרמות וסירב להשתתף בתמונה המסורתית של סמלי השלטון יחד עם ראש הממשלה. כתבנו אבי רבינו מוסר כי מדובר בהתנהגות חריגה שאינה מקובלת, ובמערכת הפוליטית תקפו בחריפות את ההחרמה מצד הנשיא. מהפכת השלום של ראש הממשלה נתניהו עם המדינות הערביות. סודן ביטלה את החוק הקורא להחרים את ישראל מאז שנת 1958. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי החוק אסר על קיום כל מגע או קשר או סחר עם גורמים ישראלים. מקורות מקורבים ממשמרות המהפכה באיראן מאשרים כי ספינה שלהם נפגעה ממוקשים מול חופי אריתריאה, כי נגרם לנזק רב ויש חשש כי היא תטבע. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הספינה שייכת למודיעין האיראני ושטה תחת כסות אזרחית ודגלים של מדינות זרות, תוך כדי שהיא אוספת מודיעין באזור ומעבירה אותם לידי החות'ים בתימן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה במידות החום, עם זאת בערים ובפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי 93 ו-92.8 FM, כל חי. עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שלום, אני רוצה להמליץ לכם על עסקת סחירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם תבטיח לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה. באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי. 050-41-22-699 050-41-22-699.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק, הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות.
השבת הקרובה, שבת פרנוסה, פרשת שמיני, נופשים בציפורי בכפר. המפתח שלכם לשגרה רגועה. להזמנות חייגו, כוכבית 3044. מסיימים את חופשת בין הזמנים בציפורי בכפר. ציפורי בכפר. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
שלום. אני רוצה להמליץ לכם על עסקת שכירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם תבטיח לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה. באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי. 050-41-22-699 050-41-22-699
יריד הספרים הגדול בעולם פתוח. עולם שלם של ספרים במוסד הרב קוק בירושלים. עד 65% הנחה, עד 12 תשלומים. היריד ייפתח באיסרו חג הפסח למשך שבוע ברחוב הרב מימון 1 בירושלים. כ"ב עד כ"ט בניסן, 4 עד 11 באפריל. מוקד ההזמנות פתוח, 02-651-5592 או באתר מוסד הרב קוק. הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר? חייגו לעמותת רב להושיע שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33, כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33.
רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, שתלים וציפויים באיכות הגבוהה ביותר. רפואת השן, רבי עקיבא 65-03-619-28-85.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. בהמשך, כדרכנו, נהיה עם המאזינים. מספר הטלפון זה 593-593, אבל לפני כן יש הרבה מה להגיד. היום יום ג' חבדלת ניסן, בחודש שבו יש יום הזיכרון לחללי החורבן הגדול, יש את יום הזיכרון לחללי צהל, יש את יום העצמאות, אפשר להוסיף עוד יום. יום הזיכרון לחללי החורבן קבעו בקווה המדינה בחפחת, בחפזיין, אני יודע מתי, בניסן. יום הזיכרון לחללי צהל בתחילת יער, יום העצמאות גם בתחילת יער, התאריך שמה הוא גמיש. היום יום ג' כ"ד ניסן צריך להכריז לפי טעמנו כיום הזיכרון לדמוקרטיה. לדמוקרטיה הישראלית. היום מי שממונה כנשיא המדינה, שנבחר על ידי רוב חברי הכנסת, ואמור לייצג את כל העם, מחרים את האיש שהוא נאלץ להעניק לו את האפשרות להקים ממשלה, בגלל שהיו לו מספר ממליצים שמייצג 43% מהאוכלוסייה, והוא מחרים אותו, ולא פוגש אותו כמקובל מבחינה ממלכתית, ולא מוכן להתייצב לתמונה המסורתית, אני יודע מה זה נקרא מסורת של 70 שנה, בסדר, קטן עלינו. וזאת לעיני כל העם, כדי להיראות יפה נפש. והרי כשהוא מחרים, או מביע אי סביעות רצון, ולו גם בשפת הגוף שלו, הרי הוא מביע לא את אי סביעות רצונו מהעובדה שהוא נאלץ להטיל על אותו איש את מלאכת הרכבת הממשלה, אלא הוא מביע אי סביעות רצון מ-43% מהעם, שנציגיהם, אלה שנבחרו מלכתחילה, המליצו על איש זה. האם דבר כזה הופך אותו ללא לגיטימי? ואני לא מדבר על זה שלפי דעתנו, כל המשרה הזאת היא לא לגיטימית. ועושים חוכא ואטלולא ממה שלכאורה יגידו, מן הראוי לעשות חוכא ואטלולא מהסמלים האלה. אבל האם זה לא הופך אותו ללא לגיטימי, שהרי את כל הלגיטימיות שלו הוא קיבל מאותם אנשים עצמם? כתבתי השבוע מאמר, והוא יראה אור במגזין במה, תחת הכותרת עליבות הדמוקרטיה, שלא כדרכי שאין אני נוהג להקריא דברים בשידור, אני אקריא את המאמר הזה כאן. עליבות הדמוקרטיה כאמור, זו הכותרת. על רקע סחרור המערכות בדמוקרטיה הישראלית, מנסים הדוברים להתעלם מהשאלה המרכזית. האם לאור ההתרחשויות המתרחשות מול עינינו, וביתר שאת בעת האחרונה, המושג דמוקרטיה עדיין ראוי להיחשב בעיני אדם אינטליגנטי כמושג מקודש? כך שכל מי שמעז לדבר בו שרה מחלל את קדושתו? בטרם נעלה כמה מהנקודות המערערות את קדושת הדמוקרטיה, במילה קדושת במרכאות, נזכיר כי המושג דמוקרטיה, דמוקרטיה, משמעותו שלטון העם. רק כיוון שאין אפשרות לשמוע את דבר העם בכל נושא ונושא, ובכל עת, נותנים לעם לבחור נציגים שיבטאו את דעתו, וממילא דעתם תבטא את דעת העם. ומכיוון שאין אפשרות שהעם או נציגיו יגיעו לכלל דעה אחת, דעת הרוב היא המתקבלת, וזאת מתוך תובנה, כי דעת הרוב המבטאת את דעת רוב העם, היא זו שיוצרת את שלטון העם הנחשף יותר מדעת המיעוט. עד כאן הגיוני. הבה ונראה מה קורה במציאות. אחד, כללי המשחק הפוליטי הביאו לידי כך שכמה מהעומדים בראש מפלגות קיקיוניות, שנתמכו על ידי אחוז מזערי מתושבי המדינה, מתיימרים לעמוד בראש. וזאת עקב משחקים פוליטיים. וכה עזה אמונתו של כל אחד מהם, שעל שאלת מי בראש יפילו את כל המערכת. ובכך ממשיכים הם בדרכו של ירובעם בן נבט, שכשלא ניתן לו לעמוד בראש, אמר אי הכי לא באינה, אם כך אינני מעוניין. והתוצאה הייתה שהרס את כלל ישראל. כך בדיוק מתנהגים כמה ראשי מפלגות מול עינינו. הרי ברור שמי שנבחר על ידי כ5% מהעם, אינו מייצג את דעת העם. מי מהם שיוצב בעמדת ההנהגה לא יבטא את רצון הרוב, וממילא יהיה זה הפוך מרוח הדמוקרטיה. והפלא הוא שאלה שרוממות קדושת הדמוקרטיה בגרונם, אינם נרתעים להפוך עקב תאוות שלטון, או עקב שנאה תהומית לא מוסברת, או עקב שאיפת נקם הנובעת ממידות רעות, את הדמוקרטיה לחוכא ואטלולא על פי הגדרותיה היא. וגם אם בסופו של דבר יוותר אחד מהם או יוותרו כמה מהם, אין זה מעלה או מוריד. כי עצם מעלת הרעיון על ידיהם מעלה את התהיות דלהיל. והרי אם יוותר ממהם, יעשה זאת רק בגלל חשבון אינטרסים אגואיסטים, אישיים, ולא בגלל המהות שבדבר. שתיים, כיוון שהמשחק הפוליטי הפך להיות לסנו ומכוער, אנשים מעולים וראויים מתרחקים ממנו. וזה זמן ארוך אנו רואים כיצד הבינוניות ומטה היא השלטת. ורוב האנשים המאכלסים את הפרלמנט אינם בולטים בשום דבר, ורבים מהם כל מעייניהם נתונים אך ורק להאדרת שמם ללא כל סיבה נראית לעין. והנה הדברים אמורים על אלה שנשלחו על ידי גדולי הדור, כפי שהוא הסבר לאלן. האם מישהו יאמר שפלוני או אלמוני שנבחרו מבטא דעת רוב העם, בשעה שאנשים מוכשרים וישרי דרך, שהיו עשויים להיות מתאימים ומייצגים את הרוב נאמנה, ושהיו עשויים לנהל את המדינה על הצד הטוב ביותר, לאור כישרונותיהם הברוכים, אינם מציגים את מועמדותם כלל ועיקר. אם בגלל שנפשם בוחלת בנעשה במגרש הפוליטי, ואם משום שחסרים הם את החוצפה, את המרפקים ואת הקשרים הנכונים ואת היכולת לשקר בלי להניד אף אף. אשר על כן, כיוון שהבחירה היא בין מועמדים מסוימים שאיש מהם אינו הוא מועמד אופטימלי, מגוחך לדבר על דבריהם ורעיונותיהם כעל רצון העם. כששאול המלך נבחר למלך, למשל, היה זה נגד רצונו, שלא לדבר על משה רבינו, שהתווכח, שלא לדבר על ישעיהו הנביא, שהתווכח. הם לא הציגו מועמדות, וסביבם לא נבנה לובי שידחף את שמם בכל כותרת אפשרית. כך גם דוד המלך נלקח מאחורי הצון. היחיד ששמענו שהציג את מועמדותו היה שוב ירובעם בן נבט. שלוש, אותם אלה שצועקים רק לא פלוני, ערים לכך שעלה זכה במינוי מטעם אחוז גדול לאין שיעור מזה שבא אחריו. וזאת פעם אחר פעם. ואתה הם עושים כל מאמץ להדיח אותו הצידה, אם כך עליהם להסיק אחד מהשתיים. או לאפשר למי שזכה להכרה הגדולה ביותר לנהל, או להודות שהדמוקרטיה אינה השיטה האידיאלית. כי איך אפשר להלל שיטה שמביאה שאנשים כאלה יכהנו בתפקידים מרכזיים, כשלפי דעתם אין הם קשירים לכך? הרי איש לא יכחיש כי הם נבחרו בדרך דמוקרטית. ארבע, אותם מעריצי הדמוקרטיה, הם בדרך כלל גם מעריצי בית המשפט העליון, היושב כבגץ. ממתי החלה הערצה עיוורת זו? משעה שהתברר שבית המשפט הלז מבטל חודשים לבקרים חוקים שהתקבלו באורח דמוקרטי על ידי רוב קולות בפרלמנט, וזאת כשהחוקים אינם מוצאים חן בעיני הוד מעלתם, שופטי בית המשפט ומעריציהם. האין זה פרדוקס משעשע? אם בדמוקרטיה חפצה נפשם, מדוע קוני להבים הם כשבית המשפט מבטל את דעת נציגי העם וחופה את כולם לקבל את רצון חבריו, הגם שאין הם מייצגים את דעת הרוב? ואם בהחלטות בית המשפט חפצים הם, כיצד הם יכולים להלל את הדמוקרטיה? והרי כל עצמו של הבגץ לשיטתם נועד להגן על איני יודע מה, מפני הדמוקרטיה. ומה שכתבנו ואמרנו אינו אלא מדגם קטן של הנקודות, ולצידה ניתן להוסיף רבות נוספות. בדברים אלה, אין אנו מתכוונים להציע שיטת שלטון אחרת, דוגמת הדיקטטורות למיניהם, ודאי שאלו גרועות יותר, הם הוכיחו זאת. אנו אומרים רק, אל תעשו מהדמוקרטיה אידיאל. זו שיטה שבמקרה הטוב אינה אלא הרע במיעוטו, וממילא אל יטיפו מוסר לאלה שאינם מתלהבים ממנה ואינם רואים בה קודש קודשים. כל הנאמר עד כאן נאמר לשיטוסום, לשיטתם, כי אנו עצמנו מתקשים להבין כיצד ניתן לקדש במרכאות ולהעריץ שיטה כה מוזרה, בה לכל נער ונערה ולכל בור ועם הארץ ניתן את זכות השפעה שווה לגדולי המורחים, וכי כאשר תתעורר שאלה בדבר הצורך בניתוח, האם נפנה להמוני העם או נפנה למומחים, וכך בחלקלת הבית, וכך בתיקון ברז ובבעיית חשמל, כיצד מניחים אם כך שמתן זכות השפעה שווה או זכות השפעה שווה לכולם יכול להביא לתוצאות טובות? מבחינה זאת, השקפת היהדות שונה באופן מהותי ואמורה להיות מודל. המחליטים הם זקני העם וחכמיו. הם עצמם גדולי התורה אינם נגועים בניגוד עניינים ואינם נוגעים בדבר. אין להם כל תועלת אישית מפלוני או מאלמוני. הם אינם מקבלים משכורת ואינם נתונים ללחצים פוליטיים כאלו או אחרים. הם ממוקדי מטרה ואליה הם חותרים. והמטרה היא טובת עם ישראל כפי שהם מבינים זאת. כמו כן הם מורגלים במתן עצות בהחלטות ובהוראות במגוון רחב מאוד של נושאים. שלא לדבר על הסיוע הקבוע שיש להם ממרום. וכמו שאומר הגרו שצוטט על ידינו בעבר כמה פעמים בשבועות האחרונים, על הפסוק במשלי תת זעניות שאומר, קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו, אומר הגאון, הדיבור של המלך הוא כמו קסם, אף שמרמים אותו, יקרה השם דבר בפיו, שיהיה משפטו אמת, וזהו שבמשפט לא ימעל פיו. והעניין, אומר הגאון, מן מלכי רבונון, ששפתותיהם כמו קסם, אף שיוטעו לפי השאלה, מכל מקום במשפט לא יועים על פיו, בדין עצמו לא יטלו, לא יטעו. וכיוון שכך, הרי ההחלטות הן בהחלט אלו הנדרשות לפי קנה מידה של אמת מוחלטת, של האמת האלוקית. המנהיג האופטימלי על פי תורה הוא כדברי חזל, איש שיודע להלך לרוחו של כל איש ואיש. כזה היה יהושע, איש אשר רוח בו. אין זה מנהיג המבטא את רצון העם, אלא מנהיג גם מבטא את רצון כל איש ואיש. אנחנו צריכים לדעת שפה מתבלבלים בין מנהלים למנהיגים. מנהל צריך להיות בעל מקצוע, ללכת לחפש בציציותיהם כל מיני פגמים מוסריים, הציציות ייגמרו והפגמים לא ייגמרו, אבל זה לא רלוונטי. צריך לבדוק אותם לפי מבחן מומחיותם. אבל מכיוון שלציבור הרחב אין מנהיגות, בטעות הם רואים באותם מנהלנים מנהיגים, וקל לשכנע את ההמונים שבגלל שלפלוני או אלמוני יש קטם כזה או אחר, דמיוני או אמיתי, זה לא משנה. הוא לא מתאים להיות. מה הוא לא מתאים להיות? אינסטילטור? חשמלאי, איש מחשבים, הוא לא מתאים להיות מנהיג. מי צריך מנהיגים? צריך מנהלים. מישהו בא פעם לבייס ישראל ושאל אותו, הוא צריך לעשות ברית מילה, את מי לקחת, צדיק או מוהל בעל מקצוע? הוא אומר לו, אתה צדיק תיקח לתקיעת שופר, לברית מילה תיקח את הבעל מקצוע. אנחנו מצפים שכל מיני טכנאים למיניהם יהיו, ייתנו דוגמה אישית מבחינה מוסרית, בוודאי זה טוב שכל אחד יהיה אדם טוב ונקי, ונקי חפיים ובר לבב, זה טוב לאשתו, זה טוב לילדיו, זה טוב לסביבתו, זה לא רלוונטי לתפקידו, ואם זה רלוונטי לתפקידו, כי התפקיד דורש נאמנות, אז צריך את אותה נאמנות הרלוונטית לתפקיד. מה זה קשור לכל הדברים האחרים? אבל משבר המנהיגות שתוקף עולם נהנתן, שאין לו ריח של תורה, מביא, הוא אחד הדברים המביאים לאבסורד הזה שאנו חיים בתוכו השבוע הזה. וכל זה קורה, מפגן השנאה שהיה בימים האחרונים, קורה בימים שבהם מתו תלמידי רבי עקיבא על כך שלא נהגו כבוד זה בזה. במדרש, כך כתוב בגמרא במסכת יבמות, ובמדרש כתוב שרבי עקיבא, כשבא לתלמידיו החדשים, לרבותינו שבדרום, הוא אמר להם, תיזהרו שלא תהיה עיניכם צרה זה בזה, כמו שהייתה עיניהם של הקודמים ושמתו. שואל רב חיים פרידלנדר בספתי חיים, הרי זה שתי שפות, לא נהגו כבוד זה בזה, ועיניהם צרה. אלא לא נהגו כבוד, אומר רב חיים פרידלנדר, זאת המציאות בפועל. ועיניהם צרה, זה היה השורש. למה הם לא נהגו כבוד זה בזה? כי עיניהם צרה אחד בשני. ולמה עינו של אחד צרה בשני? כי הוא לא מאמין שכל אחד לא נוגע במה שמוכן לחברו. מזה נובע שעינו תהיה צרה, ומזה נובע שהוא לא ינהג בו כבוד, כי אין הוא רואה בעין טובה את הצלחותיו של השני. המפגן של עין רעה, המפגן שלא נהגו כבוד זה בזה, כפי שהיה בימים האחרונים, והשיא הגיע עם התנהגותו של נשיא המדינה היום, קורה בדיוק בימים הללו שמתו תלמידיו של רבי עקיבא והוא רחום יכפר עוון. מאזין? מספר הטלפון שלנו זה 03-593-63. ערב טוב לשאלה הראשונה היום.
שלום, תודה רב.
שלום וברכה.
שלום, אני עדיין נתון תחת הרושם של מה שהרב אמר באופן כללי, כבר עשרות שנים, כל מה שהרב אומר, במיוחד בקשר לבגץ, יש בזה משהו מאוד מתסכל. אולי ככה הרגיש להבדיל רבי יוחנן בן זכאי לפני שהוא יודע שעם ישראל מתקדם לקראת חורבן, ובאמת בתור יחיד אין לו כל כך מה לעשות. יש בזה משהו מאוד מתסכל.
רבי יוחנן בן זכאי הרגיש תסכול, סליחה שאני אצר אותך באמצע שלה, אני מיד נשמע את ההמשך, אבל רבי יוחנן בן זכאי הרגיש תסכול יותר עמוק לאין שיעור. כי רבי יוחנן בן זכאי היה זה שאמור היה להיות משפיע. הוא היה זה שאמור היה להיות, הוא היה זה שהמוני העם היו מאחוריו, אבל היו בריונים שלא נתנו לו. אני סתם בן אדם שמדבר למיקרופון. כן.
מה שרציתי לשאול זה, באופן כללי, תכלית החיים זה שאלה שהיא, שאלה שמציקה לי הרבה זמן, שאני לא באמת יודע בדיוק לשים את האצבע, אבל אם מותר לומר, כאילו, אם אפשר לעשות איזשהו הערת עברה מתחת השיביסי, איזשהו משפט מנחה, משהו שיהיה אפשר דרכו לראות את ההתלבטויות ודרכו להחליט, כמובן, זה רצון השם ומצוות התורה וכל הדברים האלה, אבל בוא נגיד ככה, הדבר שהכי התחברתי לזה זה דווקא איזשהו משל ששמעתי מהרב על באופן כללי, על תכלית החיים של, על בן אדם שיש לו ציור של רן ברנדט, לא זוכר את השם בדיוק.
רן ברנדט, לא משנה, ציור של מישהו, לא משנה, כן.
כן, של איזשהו אמן, אז כאילו, תלוי, אם הבן אדם הזה מצא את זה ברחוב, זה לא אומר עליו כלום. אם הוא קנה את זה, קיבל את זה בירושה, אם הוא קנה את זה בכסף, שזה אומר שהוא בחר את זה, אם זה הצייר בעצמו, כמובן שזה אומר עליו הרבה יותר. אז בעצם סוג של, הבן אדם בעצם יוצר איזושהי יצירת אמנות, שזה מה שהוא בעצמו עושה עם הנפש של, עם הנשמה של עצמו, שהיצירה הזאת בסוף, גם אם מאוד עזרו לו וגם אם סיפרו לו את הצבעים ונתנו לו את העזרה ואת הכישרון, אבל למעשה הדבר שיש לו בסוף, בעולם הבא, זה משהו שהוא אישית עשה. זה משהו שבעצם יש לו משהו שהוא עשה. זה למעשה הדבר שאני מאוד אוהב לצאת את זה, כאילו מאוד התחברתי לזה. אני שואל על התמונה הזאת בעצם, אם אני אקח את המשל הזה, מה זה? זה פסיפס של המון המון מעשים קטנים, המון התלבטויות, בלי שום קשר אחד מהשני. כמובן שכולם הוחלטו לפי רצון השם או דברים כאלה, אבל אין באמת איזשהו חוט ששוזר את כל ה... או שכן יש איזשהו משהו קו מנחה, איזושהי יצירה מסוימת, משהו מכוון מטרה, שהכל מתכזז לכיוון הזה, הכל נכנס לנער הזה, שכולו זורם באותו כיוון.
הבנתי. אני, כמה שהבאת המשל של ציור, אז אני אענה לך עם משל של ציור אחר. הנכד שלי, לימי החופשה הארוכה של לימי חופשת הקורונה שהתארכה, ביקש שיקנו לו ציור, עבודת אומנות כזאת, זה ציור, סרטוט כזה, שבו יש הרבה מאוד 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 צבעים. ויש מספרים על הציור, על כל קטע בציור יש מספר. ולפי המספר הזה, ולכל צבע יש מספר. והוא ממלא את הצבעים, הוא לא יודע אפילו, לא בהכרח הוא יודע מה יהיה בסוף. אבל הוא ממלא בשקדנות את הציור לפי המספרים. הוא יכול היום לעשות את הפינה הצפונית-מזרחית של הציור, ולמוחרת לעשות איזה משהו באמצע, והיום השלישי לעשות את הפינה הדרומית-מערבית של הציור, לא משנה, מה שבאותו רגע עולה לו. אבל אם הוא יקפיד לצבוע לפי המספרים, בסופו של דבר תהיה יצירת אומנות מושלמת, וככה היה באמת בסופו של דבר בציור שלו. הוא עדין גם בענייננו. האדם מצייר באמצעות הצבעים, שזה חוקי, החומרים בטבע, וחוקי הטבע, באמצעות הכלים, שזה האיברים שלו, הגוף שלו, את הנשמה שלו. ובסופו של דבר הנשמה שלו תהיה יצירת אומנות שלמה, במידה והוא יצייר לפי ההוראות במשך כל החיים שלו. אבל גם הנשמה שלו היא רק נקודה בציור יותר גדול, אם נפתח את הזום. והציור היותר גדול זה כלל ישראל. ואם כל אחד מעם ישראל יעשה, בדיוק לפי ההוראות, אז יהיה מרכז לציור שלם. אבל לא רק עם ישראל זה הציור, אלא כל אדם בעולם, חביב אדם שדברה בצלם, אם כל אחד ימלא תפקידו, אז גם הרקע של הציור יהיה מושלם. זה מה שאנחנו עושים כל החיים.
יפה. כן, שמעתי פעם איזשהו משל על פאזל דו צדדי, שצד אחד זה בן אדם, צד שני זה העולם.
זה העולם.
כן. אבל יפה מאוד, יפה מאוד. בסדר גמור, תודה רבה.
תודה וכל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, שלום.
אני רציתי לדעת מה התייחסות כיום, איך אנחנו נורים להתייחס לכל אותם קהילות שלא נהגו בזהירות בתקופה האחרונה, וכן לכל אותם רבנים, אנשים שהחשבתי אותם מאוד, האם אני אמור להמשיך להחשיב אותם? כלומר, איך אפשר להבין זלזול בחיי אדם מול כל ערך אחר?
אני לא יודע למי אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לגדולי עולם שאמרו ככה או אחרת, כל אדם צריך ללכת אחר בו. אם אתה מתכוון לכל מיני אנשים שמה שנקרא היום כל מיני דרשנים ואנשים שנטלו לעצמם את השם בלי שהיו ראויים לו, אז באיזשהו מקום מלכתחילה הם היו צריכים להכיר את מקומם ואנחנו היינו צריכים להכיר את מקומם. מכל מקום, זה לא שאלה שאני יכול לענות עליה בצורה פרטית, והיא גם כן לא כל כך נחוצה, וגם התשובה שלי לא כל כך נחוצה. כי בכל מקרה, כל אחד צריך ללכת אחרי רבו. ואנחנו הולכים אחרי רבותינו, ואנחנו ממשיך ללכת אחרי רבותינו. למה אנחנו צריכים לעצב דעה על מישהו אחר?
טוב, שאלה נוספת, רציתי לדעת, האם יש הוכחה שאין שיתוף? ודאי שיש. איך אפשר להוכיח שאין שיתוף?
מי שאומר שיש שיתוף, אז הוא אומר אחד מהשתיים, או שהוא אומר שהוא זקן והיה צריך עזרה, או שהוא אומר שהוא החליט שיהיה שיתוף. אם מי שאומר שהוא זקן והוא צריך עזרה, אז הוא סתם טיפש, אפילו האפיקורסים צריכים להיות חכמים. ומי שחושב שאולי הוא החליט שהוא צריך שיתוף, אז הוא לא מאמין במעמד הר סיני, כי בתורה כתוב שלא, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד.
או שיש מישהו מעליו.
אותו דבר. אם יש מישהו מעליו, אז שוב, האמת שמבחינה פילוסופית הרעיון הזה הוא רעיון טיפשי. כי אם יש מישהו מעליו, אנחנו מתכוונים לאותו אחד. אנחנו מתכוונים, הרי אומרים, מה זה אלוקים? מי אומר שזה אלוקים? מה זה אלוקים? המילה אלוקים זה תקיף ובעל הכוחות כולם. אנחנו מתכוונים לתקיף ובעל הכוחות כולם. אתה חושב שיש משהו אחר שהוא תקיף ובעל הכוחות כולם? לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים לאותו אחד שהוא תקיף ובעל הכוחות כולם. אז מה זה יש מישהו מעליו? אם יש מישהו מעליו, אנחנו מתכוונים אליו.
כלומר, הוא לא ייתן למישהו אחר להיות מתחתיו, להציג את עצמו כביכול בצורה שהוא התקיף ובעל לקוחות כולם.
אני לא חושב שצריך להגיע לכן ייתן, לא ייתן. אין וזהו. אין מקום לזה. אין מישהו. עיין בשער הייחוד של, של חובת הלבבות בפרק שביעי, בשבעת ההוכחות על ייחוד השם, ואני מאחל שתזכה ותבין את הכל. בכל אופן, חלק מהדברים ודאי ניתן להבין, אולי את ההוכחה השישית היא קצת יותר קשה, והלשון קצת קשה, אבל שם כתוב הכל.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אנחנו לקראת באמת כניסה לחודש אייר. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר. אני כבר אמרתי במהלך הדברי הפתיחה שלנו שאלה זמנים מאיימים, ואני אומר עוד דבר. ספירת העומר מחולקת לשבעה שבועות. שבעה שבועות שכל אחת, כל שבוע מהם הוא כנגד אחד מהשבע המידות או הספירות התחתונות. השבוע הראשון הוא שבוע של חסד. זה שבוע שמתחיל בחג הפסח. חג הפסח זה חג של חסד. הקדוש הוציא אותנו בחיית חזקה בזרוע נטויה. גם בקערה של פסח זרוע נמצאת בצד של, בנקודה של מידת החסד. והשבוע השני, השבוע שאחרי פסח, השבוע שאנחנו פה, השבוע שמתחיל מיד ביציאתנו מפסח, הוא שבוע של גבורה. השבוע הזה הוא שבוע של מידת הדין. אסונות בין הזמנים התרחשו, וגם בבין הזמנים הזה כבר חווה עם ישראל אסון של נער בן 15 שטבע בשבוע הזה של גבורה, ובעיקר ביום הזה שהוא שעבר, היום שיושבעה הכנסת, שהוא היום של גבורה עד גבורה. שבאמת, אנחנו הרי יודעים שבזמנים שמידת הדין מרחפת, יש סכנה גדולה שאנשים יריבו אחד עם השני. אנחנו ראינו את זה בפועל בימים האלה. אז שוב, מה אנחנו צריכים לעשות? הדבר הראשון שכדאי לעשות זה פשוט להתנתק. חדשות, אפשר לדעת, מותר לדעת, כדאי לדעת, כדי לדעת את שער עם ישראל, ולדעת על מה להתפלל. אבל להיות שקוע בתוך הדברים הללו, כמו שדיברנו על ליל הבחירות, ועל תוך הדביקות בכל קול שמגיע, שזה לא מוסיף שום דבר, כך לאף אחד לא מוסיף שום דבר, אם אנחנו נהיה מעודכנים כל רגע בכל התחכים ותחכי התחכים שכל הבינוניות השלטת שם מארגנת מתחת לאדמה. אנחנו לפחות נשתדל להתנתק מי שלא נהגו כבוד זה בזה, ולהגן על עצמנו, על כלל העם, מפני הסכנות שהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שאלה שלא יודע אם היא קשובה, אבל לגבי חינוך ילדים.
כן.
ילדים קטנים, איזה צריך להתייחס אליהם? לחוצפה, למילים פחות יפות, ואיך צריך להתייחס אליהם?
מה זה ילדים קטנים?
גילאי 4.
4. 3. אם זה קורה, אז הכי טוב זה, אם זה קורה, לעתים רחוקות, לפי עניות דעתי, כדאי לא לעשות מזה עניין. והדרך היחידה שאני מכיר, שילדים ידברו בלשון נקייה, זה שתהיה להם דוגמה אישית, שבבית תהיה רק לשון נקייה. אני זוכר שהייתי ילד, שוב, אני מוכרח לסייג את מה שאני אומר, שאני אינני מתעסק בחינוך, ואני לא מבין, אין לי הסמכה כמי שמבין בחינוך, ואני אומר את הדברים רק מתוך הניסיון הקטן שלי וההרגשה שלי. השומע ישמע וחדל יחדל, זה לא מחייב כלום. אני הייתי ילד בנתניה, ובבית הספר שלנו בנתניה, בתלמוד תורה של אז, מה שהיום נקרא חורב, היה בית ספר קטן מאוד. היו מעט מאוד ילדים מבתים מתאימים לבית ספר חרדי. אבל כדי שתהיה כיתה ויהיה איזשהו תקציב, צריך היה מינימום של ילדים בכיתה. אז המנהל הלך ואסף ילדים מהשכונות, מבתים, ילדים שלא החזיקו אותם בשום בית ספר, ילדים מבתים מאוד מאוד קשים, ואנחנו היינו חברים שלהם. הילדים האלה היו איתנו בכיתה, היה איתי בכיתה למשל שני ילדים, שני אחים, שהאחד היה יותר גדול מהשני בחמש שנים. והקטן שבהם יותר גדול מאיתנו בחמש שנים, הם היו מומחים גדולים לכיתה א', ולאו דווקא מפני שהם לא היו מסוגלים מבחינת כישונות, מפני שהיו מבתים קשים. אחד הילדים האלה היה, התחברתי איתו, והיינו מדברים בהפסקות. הוא מספר לי כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, ובשפה שלו לא הייתה נקייה. ואני זוכר שאני הייתי הולך הביתה, ועושה ספירת מלאי, עם המילים החדשות ששמעתי, ויודע שעליי להשליך את זה מהלקסיקון שלי, כי אם אני אבוא הביתה ואפלוט מילה כזאת, הייתי בטוח שאבא שלי לא יחזיק מעמד. ודיבורים בלשון נקייה, הכוונה גם כן, לא רק
לא, לשם, מילים מלוכה. אני לא מדבר על מילים, אני לא מדבר על מילים חמורות, מילים יותר עדינות, אבל שלא מתאימות, כאילו. ויותר חוצפות, כאילו, הוא יכול להגיד, ילדה יכול להגיד לך, אבא ניתן לך סתירה, אבא, כאילו, עוד הם באמת הם מבינים מה משמעות שזה
אבא. התגובה צריכה להיות אחרי שסופרים עד 10, קודם כל. כשגורמים לספור עד 10, אז יותר רגועים. התגובה לא צריכה להיות תגובה של זעם, התגובה לא צריכה להיות תגובה של ספונטניות, התגובה צריכה להיות תגובה מחושבת ושקולה, והכי טוב שהתגובה לא תבוא עכשיו. אלא, בהזדמנות קרובה, לדבר עם הילד על דרך ארץ, לדבר עם הילד על לשון נקייה. חינוך עקיף הרבה יותר נקלט מאשר התקפה ישירה, כי התקפה ישירה מעוררת ממילא התנגדות. כשאתה בא לתת לאדם לטיפה, הוא מרים את היד להתגונן, כי הוא חושב שאתה הולך לתת לו סתירה.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב.
בסדר כוח.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי להתייחס למבין שהיה לפני שניים נראה לי, לגבי איך להתייחס לרבנים כאלה ואחרים.
בוא נעזור. זאת לא תוכנית של התייחסויות, זאת תוכנית של שאלות ותשובות. אנחנו קיצרנו בנושא הזה, סגרנו את הנושא הזה, בוא נעבור לנושאים אחרים.
פשוט אני חוויתי על עצמי כאלה ששאלו אותי, וזה נראה לי שחשוב שידעו שפשוט, אם אתה לא שומע לו בכל דבר, אז מה פתאום המצאת שכרגע הוא מתאים לך, שזה הרב
טוב, העלית את הנקודה הזאת, אני מאוד מודה לך שהעלית את הנקודה הזאת, אני אחדד את זה. אתה צודק מאוד. כשאומרים לאדם, עשה לך רב, אז זה לא, עשה לך רב זה בגלל שהוא הרב שלך. הרב הדומה למלאך, או שרוב תורתך ממנו. אבל בן אדם שהולך לבחור רב, בגלל שהרב הזה מתאים למה שהוא חושב, אז הוא עושה מהרב חותמת גומי לדעותיו. זה לא נקרא עשה לך רב. ואתה צודק מאוד, אני מודה לך שהעלית את זה. תודה רבה, תודה רבה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. הכסף שלך שוכב סתם בבנק, מחפש אפיק השקעה סולידי עם פוטנציאל לרווח גבוה? משקיעים היום בשביל המחר. יחידות אחרונות של קרקע פרטית בטאבו, באזורי הביקוש החזקים בארץ, בקרבה לריכוזים חרדיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9942, כוכבית 9942. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
אנחנו עושים הכל למען ילדינו, בכל מקום בו הם נמצאים. גם ברכב, לא נוסעים לפני שכולם חגורים, מלפנים ומאחור. שימוש נכון במושבי בטיחות מפחית בכ-70% את שיעור תמותת הילדים והפגיעות החמורות ברכב. לכן, חוגרים את הילדים בכל נסיעה, אפילו אם היא קצרה או בסביבת הבית. ונשמרתם, זו ההשתדלות של כל אחד ואחת מאיתנו, למען שלומם ובטיחותם. מידע נוסף באתר אסקרלבד.
גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
הידעתם שהצדיק שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, נתן לו לשבת בכיסאו, הוא המוארוש הצדיק מיבניאל. בצוואתו אמר שמי שידפיס כרך אחד מספרי שוט אשר בנחל, יראה בעזרת השם נס וישוע, ואני חזק בזה מאוד. להצטרפות ניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אתם רוצים להתרגש ממש? לצחוק ממש? לבכות ממש? להיכנס לעומק עצמכם ממש? להרגיש קרובים לילדים? הספר החדש של אפרת ברזל, ממש, עכשיו בחנויות.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, אני מבטיח שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה ניסים גלויים. מחייגים עכשיו לכוכבית 5610 והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
כן?
כן, בבקשה.
אני בשידור?
בהחלט, כן.
אני רציתי לשאול שאלה שקראתי על חטא העגל. כתוב שמה שבעצם זה הגזירה של השם שם ישראל יחטא בחטא העגל. למה? כדי ללמד תשובה לרבים. ומדוד המלך זה כאילו כדי ללמד תשובה ליחיד. אז אם זה הגזרה, בעצם עם ישראל לא יכל לעמוד בה.
לא, לא, את מצטטת ציטוט קיים, אבל כיוון שאת לא ציטטת אותו במדויק, אז המסקנה היא השאלה שלך, אבל הציטוט הוא לא בדיוק ככה. לא כתוב שזאת הייתה גזרה. כתוב, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, ולא היה דוד המלך ראוי לאותו מעשה. הווה אומר שבתנאים רגילים, הרי כתוב ככה, בכל יום יצר הרע מסית את האדם, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, יהיה אתה יכול. צריך סייעתא דשמיא, ואנחנו זוכים לה. גם בלי סייעתא דשמיא, גם במצב מאוזן, אנחנו אמורים להתגבר על היצר. רק זה הרבה יותר קשה. אם היו מניחים את דוד המלך כמו שאר בני אדם, או כמו דוד המלך עצמו בתנאים רגילים, הוא היה מתגבר על המקרה הזה. במקרה הזה, עשו לו את הניסיון הרבה יותר קשה, כדי שיהיה לו יותר קשה, ולכן הוא לא יעמוד בו. כמובן שמדובר בניסיון כפי שצריכים ללמוד אותו, וגם חטא העגל כפי שצריך ללמוד אותו, את הדקויות של החטא, שזה לא היה, כל אומר דוד המלך חטאינו, אלא טועה מצד שני, וגם עם ישראל לא עבד עבודה זרה, זאת הייתה עבודת השם זרה, אבל לא עבודה לאלילים אחרים. מכל מקום, גם החטא הזה היה חטא שבדרך בזמנים רגילים, או בתנאים רגילים, היה להם יכולת להתגבר עליו. בתנאים האלה היה יותר קשה, זאת הכוונה. לא היו ראויים לאותו מעשה, אבל לא הכוונה שזאת הייתה גזרה שהם יחטו.
זה לא כמו הכוונה שגזרה כמו אצל רבי עקיבא, שגזרה היא מלפני?
לא, ודאי שלא, כי אצל רבי עקיבא זה בכלל לא היה עונש. אז רבי עקיבא, אם זה היה, זה היה חשבון היסטורי של זיכוך הנשמה מגלגולים קודמים. ודאי שלא. לא כתוב, המילה גזרה לא כתוב.
זה, אני קראתי שזה כן היה, כאילו, שממש בלשון גזרה.
אם מישהו כתב את זה בלשון גזרה, כמדומני שהוא ציטט את החזל לא במדויק. כמדומני. עד כמה שלי ידוע, אבל יכול להיות שיש מקורות אחרים שלא ידועים לי.
טוב, זה כאילו מחלוקת כזה משהו.
אני לא חושב שזה מחלוקת, אני חושב שזה שגיאה.
כי זה ספר של רב חשוב, זה לא נראה לי שהוא היה טועה או שזה דפוס.
אני לא יודע. אני לא יודע, טוב שאת לא אומרת לי מי הרב, אבל אני לא יודע.
טוב. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. אנחנו לקראת פרשת פרשת הזריע מצורע, פרשה שבה מדברים על נגעים. נגעים באים על חטאי הלשון, חטאי הדיבור. שוב אנחנו באותו עניין, שוב אנחנו מוקפים באותו ים של אזהרות מול ים של דברים שהתרחשו השבוע הזה, כשאנשים דיברו זה על זה כדוגמה אישית לעם, והכבוד והממלכתיות מכאן, מהם והלאה. מהם והלאה. צריך להבין את זה. מבחינתנו, הכנסת היא כמו ועד בית. ועד בית גדול. ועד בית זה ככה. תפקידו של ועד בית זה לנהל את הניקיון. כשהיינו בנתניה, בבית שהיה חדר מדרגות משותף לכל הדיירים, והייתה גינה יפה וחצר. תפקיד ועד הבית היה לדאוג לחשמל בחדר המדרגות, לניקיון בחדר המדרגות, לגינון ולניקיון החצר, זה הכל. כשבאנו לירושלים, התווספה לזה גם ההסקה המרכזית, שאז פעלה במשותף. להפעיל את העסקה, לדאוג לתקינותה, לדאוג לתיקונה כשמתקלקלת, והייתה אוהבת לעשות את זה דווקא בחורף משום מה, ולדאוג לסולר ולתשלומים. יש בתים שיש בהם גם מעלית, אז צריך לדאוג למעלית ולתקינותה. יש בתים גדולים יותר. היום אני גר בשכונה שאין ועד בית, אבל יש ועד השכונה, ומשלמים מה שמשלם ועד בית ומשלמים לוועד השכונה, כי הוועד השכונה עוסק בגינון בכל השכונה, ובטיפוח בכל השכונה, ניקיון בכל השכונה, זה כבר משהו גדול יותר. יש מקומות שבהם יש בריכת שחייה בבניין המגורים, שגם כן מוסיפה או לבעל הבית. יש מקומות שוועד הבית, יש לו כל כך בעבודה, שראש ועד הבית הוא מקבל גם איזה מסחר סמלי או יותר, וכן הלאה. יש ועד בית שצריך לעשות גם בחלקלה, וצריך לעשות גם, לעשות גם כן ב, בביטחון, וצריך לעשות גם כן בתעסוקה, ובעוד הרבה דברים. אבל זה ועד בית. כשהקימו מדינה, האמינו שהמדינה הזאת תהיה, יהיה לה צביון של משהו מרומם. ומכאן הביטוי ממלכתי. אומרים שנשיא המדינה פגע בממלכתיות, בכך שהוא דיבר ככה ודיבר ככה, בכלל כל הרעיון הזה, כל הרעיון היבעים הזה, שמראה עד כמה שאנשים קטנים מושפעים מאווירה, ואני מתכוון לרעיון לעשות את כל ההתייעצויות הללו אצל הנשיא בשקיפות, המילה המטומטמת הזאת. למה צריך שקיפות? בכל דברים שראוי להם הצנאה. אם מדובר על התייעצות, התייעצות לא עושים בפרהסיה. אם דברים נעשה, היו נעשים בשקט, הרי במה, הרי אף אחד לא מאמין שרק זה מה שנעשה. הרי מה הבעיה חוץ ממה שנעשה המשחק וההצגה הזאת סביב השולחן, שירימו טלפון אחר כך וידברו בלילה בטלפון עם פלוני, עם אלמוני, עם יועץ כזה ויועץ אחר, הרי זה הכל קשקוש. אז מצד אחד יש ניסיון להיות עממיים, מצד שני יש ניסיון להיות מה שנקרא, ואינני מבין את המושג הזה, ממלכתיים. הרי מי המלך? מי המלך שזה ממלכתי? יש חינוך ממלכתי. אלא רוצים ליצור איזו אווירה שבשבילה יצרו תקסים ויצרו מצעדים ויצרו דגלים ויצרו את כל בית הנשיא, את כל המושג הזה שאין לו שום תוקף ושום משמעות ושום דבר חוץ מבזבוזי כסף ומשרה למישהו שרוצים להיפטר ממנו. אז בן גוריון רצה להיפטר מחיים ויצמן, לא ידע איך לעשות את זה, נתן לו בעיטה למעלה, הוא יהיה אזרח מספר אחד ולא יעשה כלום, וייתן לו לנהל את הכל. לאחר מכן היום רוצים להיפטר מנתניהו, אז שוב מציעים לו להיות נשיא המדינה, רק הוא לא טיפש. הוא לא ילך להיות סתם שם למעלה, ואם הוא ילך למעלה, אז הוא ישתדל לעשות איזה משהו אפקטיבי, אם הוא רק יוכל. אז מה הרוויחו הסונאים? במקום לסנוע את ראש הממשלה, יסנוע את נשיא המדינה. אבל דווקא בגלל זה, אנחנו רואים בעליל שהקדוש הוא מנווט אותם, שהם בעצמם, הרי עבודה זרה של ישראל, רק ישראל יכול לבטל, הם בעצמם מבזים את המערכת הזאת מבחינתיים. מבחינתנו בית כנסת זה דבר קדוש, מבחינתנו ספרי תורה זה דבר קדוש, תפילין זה דבר קדוש, יש המון סמלים, אבל הם צריכים להיות יהודיים טהורים לגמרי, לא כל מיני דברים כאלה בני 70 שנה, שימציאו בני אדם מתוך קוצר רוי ומתוך אינטרסים. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, לגבי עשרה רגע מלכות, אני קראתי במדרש, לא ידעו אם זה גזירה או ש... זה פשוט שיגון של המלך שאסף אותם. אז ביקשו רבי שום ישמעאל כהן גדול, שהיה בין הרגוי המלכות, הוא עלה לשמיים, ואמרו לו שבשמיים שזה פשוט, כשאמרתם לגבי עשרה הרכרכים של יוסף. אז ככה אתם יודעים, מה שכתוב זה גזרה.
נכון, נכון, אנחנו אומרים את זה, אנחנו אשכנזים אומרים את זה ביום הכיפורים, בתפילת המוסבים, ותהיה רבי ישמעאל לעצמו, והזכיר את השם בסילודין, ועלה למרום,
ושאל
את האיש, ברור, אז זה היה הגזרה, זה לא נוגע לך את העגל.
זה אולי סגיע בכתוב.
לא, אני לא אמרתי על זה, אני אמרתי, הגברת שאלה שכתוב, במקום שהיא קרה, שחטא העגל היה גזרה שעם ישראל יחטאו בעגל. על זה דיברתי. ואז היא שאלה אותי, האם זה לא כמו רבי עקיבא, שעליו נאמר גזרה? אמרת לו, רבי עקיבא זה ודאי גזרה. כי שם זה על חטאים מגלגולים קדמים, בדיוק כמו שכבודו אומר.
אני
הבנתי,
הבנתי.
תודה
רבה לכם, כל טוב.
וברוכים תהיו, טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, והתוכנית הייתה קצת באווירה כואבת, באווירה מלחמתית, באווירה של... אני רוצה לא להדגיש ולומר שכל הדברים שאמרתי, לא, אני מקווה שלא נסמכו, נאמרו מתוך, לא נשמעו חלילה מתוך איזושהי התרסה או שמחה לעד חלילה. הם נאמרו בכאב. היינו שמחים אם זה היה אחרת. הרי אנחנו רוצים שזה יהיה אחרת. אנחנו אנשים שהתחנכנו לאהוב איש את רעהו, ולכבד איש את רעהו. ובימי חורפי, לפני 40 ו-30 שנה, כשפגשתי הרבה מאוד מהציבור הלא דתי, אז טיפלנו בהם התייחסנו אליהם תמיד באהבה, אחווה, שלום ורעות, במטרה לאהוב יהודים מצד אחד ולקרב אותו מצד שני. אנחנו מקווים שבאמת ישחררו אותנו מהפוליטיקה וניתן לפוליטיקה את המקום שלה, ואנחנו נוכל לחיות בינינו כפי שצריך לחיות, כמסקנה מתלמידי רבי עקיבא, בלי עין רעה ובלי דיבורים שאינם ראויים. תודה רבה לכולם, תודה רבה לצוות שהיה פה, המשך שבוע טוב, ואני מקווה שנוכל לראות את האח טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי, כי טוב ודאי שיהיה, כי הרי כל מי דוד רחמנה, טוב.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM, באתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש, לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
השבת הקרובה, שבת פרנוסה, פרשת שמיני, נופשים בציפורי בכפר. המפתח שלכם לשגרה רגועה. להזמנות חייגו, כוכבית 3044. מסיימים את חופשת בין הזמנים בציפורי בכפר. ציפורי בכפר. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
יריד הספרים הגדול בעולם פתוח. עולם שלם של ספרים במוסד הרב קוק בירושלים. עד 65% הנחה, עד 12 תשלומים. היריד יפתח באיסרו חג הפסח למשך שבוע ברחוב הרב מימון 1 בירושלים. כ"ב עד כ"ט בניסן, 4 עד 11 באפריל. מוקד ההזמנות פתוח, 02-651-5592, או באתר מוסד הרב קוק.
די להקיצות. פסנודי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. פסנודי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור. נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ, ודוחה את היתוש לפני שהוא נוגע באור. פסנודי, דוחה יתושים הנמכר ביותר בישראל.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב בישיבת הליכוד כי מלאכת הרכבת